צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רקפת, שלום לירון, ההורים המאוד יקרים של רב סמל עדי אלדור, זכרו לברכה. עדי לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בחאן יונס ב-11 בפברואר 2024, חודש לפני השחרור. קודם כל תודה רבה שבאתם. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים. יצא לנו באיזה במסגרת פאנל שיצא לי להנחות, ואמרתי לכם כבר אז שנכנסתם לי הכי עמוק ללב שאפשר. אני אשאל את השאלה שהיא הכי קשה, אבל בכל זאת, איך אתם? מה שלומכם?
מנסים לשרוד, מנסים לתפקד, מנסים לחיות, מנסים להמשיך. זה מילת המפתח זה מנסים, והמילה השנייה זה כרגע. לא יודעת מה יהיה מחר, לא יודעת מה יהיה עוד שעה.
בכאן ועכשיו.
כן.
מה איתך, לירון?
אנחנו לדעתי פה יושבים ומדברים בגלל המשפחה, בגלל הילדים, בגלל האחים שלו, ובגלל המשפחה שלנו שבעצם עוטפת אותנו. התהליך של רקפת ושלי הוא מאוד מאוד קשה, אבל די ברור לנו שאם הם לא היו קיימים, אז גם כנראה שאנחנו היינו בצורה זו או אחרת הולכים לבקר ולהיות עם מחיצתו של עדי. כך שהמנסים הזה, זה בעצם, אתה יודע, אתה מתפקד ביום, יום, בדקה, דקה, כשבעצם הנפילה, התהום הזה, הרשת שיושבת שם, זה חד וחלק הילדים. זה הרשת שפשוט אתה, אם אתה מטאפורית, עומד על קצה צוק ואתה לא קופץ, או קופץ אפילו בנשמה, אתה קופץ, אז מה שמקפיץ אותך חזרה למציאות, זה שאתה לא יכול לעשות דבר כזה לילדים, לאחים שלו, לא מגיע להם, לא זה, כי אין, אומרים את זה מאז שאני ילד, אתה יודע, בימי זיכרון, אתה מתחיל באיזשהו שלב לקלוט, שאין מה זה, אין דבר כמו, נורא כמו לאבד ילד. זה בדיוק ככה. המילים הן פשוטות, לא צריך להעמיק בהן, אין דבר נורא מלאבד ילד.
אני מסתכל על
בכל נסיבות.
אני מסתכל על החולצה. ועל המתוק.
כן.
זה מדהים שבכל תמונה, באמת בכל תמונה, רואים את החיוך הענק, העצום. זה ילד שתמיד ראיתי באיזה כתבה, שעשיתם כתבה לחן ליברמן, כתבה בעובדה ששודרה בעובדה, אז ראיתי אתכם מדברים עם החברים שלו, ומדברים על המילה הזאת שתמיד לצד החיוך, תמיד היה אומר כן.
כן, עדי היה תמיד אומר כן. אחרי זה הוא היה עושה עם זה מה שהוא רוצה, אבל הוא תמיד אמר כן בכוונה ובמטרה של באמת לבצע. מה שלא ביקשנו, אם זה עדי תקפיץ את החיות שלך, עדי תוריד זבל, עדי בבקשה אפשר שתשמור, רוצה לרצה עם הכלבים, תמיד הוא אמר כן. לא תמיד הוא עשה, אבל הוא תמיד אמר כן. והחיוך זה באמת, זה ילד יציב, שזה היה תענוג גם בגיל ההתבגרות, פשוט ילד יציב. לא משנה מה, לא משנה איזה יום עבר עליו, תמיד הוא היה יציב, מחייך, מבסוט, שמח בחלקו, ילד תענוג, ילד בכור תענוג.
וואו. אני זוכר את הרעיון, אתה יודע, סיפרתי על הפאנל הזה שנפגשנו שם, הפאנל הזה נקרא סליחה על התשובה, כמובן בציניות, ונדב רודייף, שהוא בנו של ליאור רודייף היקר, שגם
זיכרו לברכה.
זיכרו לברכה, נכון, ליאור מקיבוץ ניר יצחק, שנרצח ונחטף, וגופתו עדיין מוחזקת שם בעזה. אז קודם כל יש לכם ברכת דרישת שלום חמה מנדב היקר. ונדב אמר לי, היה לו ברור של הפאנל הראשון, הוא מביא את שניכם. כי כשאני חושב על זה, כצופה בטלוויזיה, לראות הורים שכולים שהרגע איבדו את היקר להם מכל, מדברים בראיון בטלוויזיה על החטופים, זה לא דבר של מה בכך, או שעבורכם כן. זוכר אותך זועק ממש, אני רוצה כן לחזור אפילו על, 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 על המשפט הזה שאמרת שם, הילדים שלנו נלחמים כי הם חושבים שהמלחמה צודקת. הילדים שלנו נהרגים כי הם חושבים שהמלחמה צודקת. מה זה בשבילך להתראיין לטלוויזיה ולזעוק את הזעקה הזו?
תראה, אני אהיה קצת, זה לא מלא ולא בוטה. אז חשבתי שהמלחמה צודקת בכללותה. היום, כי אז באמת אני אמנתי, אני עדיין מאמין, אבל בצורה אחרת לחלוטין, מה שאני לא חושב שחלקים מסוימים שינו את התקליט. אז אמנתי שצריך קודם כל חטופים להכריע את החמאס, ומלחמה צודקת. המלחמה הזאת נכפתה עלינו בשביעי לעשירי, והייתה מלחמה צודקת. למה המילה הייתה? כי אנחנו כל כך הרבה זמן אחרי, ואני חושב שדברים, אני בטוח, לא חושב, אני בטוח, קטונתי מלהיות איזה מקבל ההחלטות, לא רוצה את התפקיד הזה, אבל אני בטוח, בתור אחד שכן עבד במערכות וכן ניהל דברים, שאפשר היה אחרת וכבר היו יכולים להיות פה כולם. ואחד הדברים, אני חושב שנאמבר 2, בכאב של עדי, כשנאמבר 1 זה הפספוס שלו, אולי נאמבר 2 בעצם זה הפספוס שלנו, אבל ישר אך שמתחבר לפספוס שלנו ולפספוס שלו, זה שאתה מתחיל לחשוב אם הוא נפל סתם. זה נורא, זה נורא, זה נורא, זה נורא, שאתה אומר, למה? למה נתנו לילד ללכת לקרבי כשהשתמשו בו בצורה ש... יכלה להיגמר אחרת, יכולה עדיין להיגמר אחרת, אבל עוד פעם, הם דיברו, והחבר שלו מהצוותים, הם מגיעים אלינו והיו אתמול, והחברים הם עדיין שמה בקטע של להביא את החבר'ה האלה, חצי, אולי אפילו פחות קצת בחיים, אבל גם אלה שלא בחיים, אין ספק, כל מחיר. לשחרר, את מי שצריך לשחרר, נתפוס אותם, נכריע את חמאס, אין לי ספק שיכולים, ואמרו את זה גדולים ממני, כן, אמרו את זה אנשי צבא הרבה יותר גדולים ממני, שאפשר יהיה להגיע על פתרונות, ואני בטוח שזה נכון. ומתוך זה, אתה יודע, המשפט שאתה אמרת, אז מלחמה צודקת. נכון, אני חושב שהיא הייתה צודקת עכשיו, לא יודע, צריך, אני לא שלם עם זה, כי זה כואב לי לחשוב שזה ייגמר, וזה לא ייגמר כמו, זה ייגמר ברון הרד. כן. אבל רון הרד של עשרות. ואז אתה אומר, אלוהים, כל מה שילד רצה, זה, הוא דיבר על זה, חודש אפשר שחור, זה ללכת להיכנס למנהרות ולהביא אותם. אז גם לא, הוא נפל, וגם את זה לא הצלחנו.
אני חושב על זה, הוא בעצם, אחרי השבעה באוקטובר, הוא מדבר על זה איתכם, בבית, על החטופים, על הערך העליון הזה. מה הוא מספר לכם?
בהמשך למה שלירון אמר, אחרי שאתה נלחם בשביל העשירי בעוטף, והוא נלחם בקיבוץ כפר עזה, והוא רואה מה שהוא רואה, והוא חווה מה שהוא חווה, והצוות שלו שם מנסים באמת להילחם במחבלים, ולחלץ את התושבים, ההמשך הישיר של זה, זה היה בעצם להיכנס לעזה, ולהחזיר את החטופים. זאת אומרת, זה הדבר שהיה לו הכי חשוב, כי הוא הבין, הוא ראה, את הטבח. וזה היה בדמו, בעצם להיכנס ולהחזיר, להחזיר אותם, להחזיר אותם הביתה. והוא לא דיבר, הוא בקושי היה בבית, אבל גם כשהיה בבית, בארבעה חודשים שהוא נלחם, הוא לא דיבר. ואנחנו הנחנו לו. אמרנו שכשתיגמר המלחמה בתמימותנו, אנחנו נשב ונפתח. לא רצינו לפתוח פצעים, כי גם הבנו שהוא צריך לחזור עם זה לעזה. אבל בקצת שהוא דיבר, הוא דיבר על החטופים, הוא דיבר על זה שהם כמעט והגיעו ומצאו בגדים, אבל לא, כבר לא היו חטופים. מצאו אוכל, אבל כבר לא היו חטופים. זה מאוד מאוד תסכל אותו, מאוד תסכל אותו.
אתם אומרים, הלחימה הזאת בעצם לוחם קרבי ביחידת מגלן, עם כמה אתם רואים אותו, אפילו במבט מהצד, עם מה הוא מתמודד, ומה זה עושה לכם?
רואים מעט מאוד אותם, כן. הם נכנסים לתקופות מאוד ארוכות. בהתחלה הם בצפון ישבו, אחר כך נכנסו פנימה לתוך, יש, אחרי השביעי בכפר עזה, הם עלו למעלה לצפון, כי הם בטוחים ששם תיפתח החזית, כן. נפתחת יותר מאוחר, ואז הם נכנסו חזרה לחאן יונס. אבל אתה יודע, מה שהכי, כאילו, זה פתאום גם נפל שהתחלת לדבר, כשהתחלת את הפודקאסט הזה, והתחלת לדבר על, על החיוך, זה השינוי הכי גדול. החיוך הזה לאט הלך וקבע, כאילו, הרבה פחות. גם בשיחות, וגם בפעמים הקצרות שהם כן יצאנו לראות אותם בבית, זה הלך וקבע. היה, ראו שהוא מוטש, מבולבל, פחות, הוא גם היה סמל, אז היו לו המון על הראש, דאגות, תוך כדי החופשים, הוא הסתמס עם אנשים, עם בצבא, כאילו, בתקופה קצרה, כדי להמשיך לתפעל את הדברים. אבל אני חושב שזה בעצם, אם אני הייתי יכול לקחת את מה שאתה אמרת, עם החיוך שלו, זה מה שדאח, זה מה שדאח בעזה. וזה איזה כאב אדיר, שהילד שלך הוא ילד, אתה יודע, כמו בתמונה פה שהוא ככה, הוא ילד של לב.
ידיים פתוחות וחיוך.
כן, זה הילד ככה. אז כשזה הולך ונעלם, וזה טבעי שבמלחמה דברים כאלה יקרו. אבל עוד פעם, עד מתי? עד מתי? כאילו, אתה יודע.
בפעם האחרונה שהוא הגיע הביתה, זה אחרי חודשיים שלמים שהם היו בחאן יונס, וזה היה שבוע וחצי לפני שהוא נהרג, וזה בעצם הפעם האחרונה שהוא היה בבית וראינו אותו. וכמו שלירון אומר, הוא ממש דאח. אתה ראית ילד מוטרד, בלי תיאבון, בלי חיוך, רוצה להספיק המון, אבל לא, 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 אבל זה, משהו מת לו בפנים, זה, וזה ממש כאב לראות את זה, ממש כאב לראות את זה. אנחנו רק ניסינו לתת לו את המעטפת, ואת ה, כל כך חיכינו לשבת הזאת שהוא מגיע, ו, באמת, גם המשפחה שכולם רצו לראות אותו, אמרנו, אל תניחו לו, אל תבואו וזה, והם עד היום אוכלים את הלב, וממש, שהם בעצם לא ראו אותו. וכל 4 חודשים האחרונים של חייו, שבעצם היו עם המון טרגדיות וטראומות, רק חיכינו כבר שהוא השתחרר בשביל שהוא יוכל לטפל, גם אדיר רשם יומן, אז הוא כתב ביומן, שאחד הנקודות זה, אני אספר להורים את הכל מהשביל העשירי, ודבר שני זה, אני אצטרך טיפול.
כמה חוכמה, כמה נפש, מה זה עושה לך כאם לראות את זה מהצד, את 4 חודשים האלו?
עקדת יצחק, ממש.
ככה.
ממש. כדת יצחק. להבין שבהתחלה אתה הלב שלך איתו, אתה, הוא נכנס ואתה מבין שיש לו עבודה שם, הוא צריך להחזיר את החטופים, ויש לחימה עצימה בעזה, ואתה, הלב שלך, באמת, אתה בדאגה נוראית, אבל אתה איכשהו מצליח להחזיק את הדאגה הזאת, אבל כל פעם שהוא חזר הביתה, ובאמת זה היה אולי 2 או 3, אז לתת לו לחזור לשם, זו הייתה עקדת יצחק. להבין שאתה, לאן אתה שולח אותו בעצם? אתה שולח אותו חזרה לתופת, ורק רציתי לנעול אותו בחדר. ובכל זאת לקחתי אותו לרכבת. תחושה נוראית.
מהמעט שהכרתי אתכם, אתם, אני רוצה להגיד מבית כזה מפואר של אהבת אדם ואהבת מולדת, ברור שגדל ילד שכזה. כמה אתם מצליחים לשמור את הפחדים, את החששות שלכם עבור עצמכם, ולא להקרן אותם החוצה, בטח לא כשהוא נמצא שם?
זה לא, ביחס אליו זה משהו שהוא לא מסובך. אתה שם פסדה, במיוחד שאתה, כשאתה דקות אתה מקבל, כי זה כמו שרקפת אמרה, הוא ניסה להספיק המון. אז ברור שאם הוא הולך לפגוש את החברה שלו, ואחר כך את החברים שלו וזה, אז אתה משחרר, אתה משחרר, וכשהוא איתך אתה אומר תודה, ואתה מחייך, ואתה לא נכנס, אתה לא נכנס לנינים האלה, כי אתה רוצה לתת לו מרגוע, אבל כמו שרקפת אמרה, אתה בפנים אחול, אנחנו גם התחלנו עוד הרבה לפני זה, היו כל מיני תהליכים של התכתבויות עם הצבא, על ראינו כבר את ה... הם היו 60 הם רצוף, וכל מה שביקשנו זה, אל תתנו להם הביתה, תנו להם, תעבירו אותם את הגדר, תנו להם שישי שבת לישון, או תנו להם יומיים לישון.
להתקלח.
להתקלח, ושתחזו חזרה, זה גם על זה... היו כל מיני התכתבויות עם הגורם של הצבא, כלומר, אתה דואג לדברים הכי בסיסיים, כמו כיף שאתה אומר, מקלחת, אוכל, נורמלי, ו... אבל בפנים, גם בשיחות, כי שיחות טלפון כן היו יותר תדירות מאשר הביקורים, ראו את התהליך שלה, אני בשלב מסוים שאלתי אותו עם הבטריה על רזרבה, אז הוא אומר לי, הרבה מתחת. אבל שנייה אחרי שהוא, לא שנייה, כמה שנות אחרי זה הוא אמר לי, לא, לא, לא. כלומר, זה כאילו נפלט לו, הוא פחד, כאילו, הוא אמרת לא, 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 כי הוא פחד על ההשפעה, ועדי באמת, כאילו, כמו שהתחלנו את זה, אם עדי אומר שהוא מתחת לרזרבה, או שהוא בכלל ברזרבה, זה אומר שהיה להם שם, ואנחנו יודעים, באו, הם צוות איכותי, וכמה שהם איכותיים, הם אחד בתוך הקרביים של השני, כל כך הרבה זמן, במקום כזה קטן, אתה מגיע ל... לחנק, ובוא נודע על זה. בגיל 20 ומשהו, אתה זוכר, אתה עדיין היית ילד. היום בהסתכלות לאחור, אתה בגיל 50, אתה מסתכל על 20, 21, אנחנו עדיין ילדים, מה, לקחנו אותם גיל 18, שלחנו אותם לצבא, ולקראת הסיום, קיבלו את הדבר הזה.
זה כל מה שאני חושב, ילדים.
ממש. זה מדהים איך היוצרות גם התהפכו, כי כל התקופה הזאת, הוא בעיקר בשלושה ימי לחימה בעוטף, אז אחר כך הוא כל הזמן אמר לו, אל תדאגו, אל תדאגו, זה לא היה שום דבר, אנחנו הגענו שכבר לא היה שם כלום, היינו בבתים אחוריים, לא, 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 לא לחמנו, לא, הוא פשוט ניסה, כי הוא הבין כמה אנחנו לחוצים וכמה אנחנו דואגים, רק אחר כך, הוא בעצם, הוא כתב יומן, אז הוא, יש שם יומן שמלא בפרטים קטנים של מה קרה, מה קרה לומי השביעי לעשירי, ואתה מבין מה הוא ראה, מה הוא חווה, מה הוא עבר, וזה בפער קיצוני למה שהוא סיפר לנו.
היומן הזה, קודם כל ילד שכותב יומן, כמה, איזו נפש מפוארת. עם...
זה נדיר אצל הנפש הזאת.
הופתענו.
הופתענו מאוד.
הופתעתם?
כן. מאוד. אני לא איש של כתיבה, הוא יותר איש לעשייה, פחות של כתיבה. אבל מצטבר להם שם, והוא רצה קצת להוציא החוצה. אני נהנה ממי לדבר. שהצבא טוען שיש להם ממי לדבר, שהם בפנים, זה אתה יודע. מי הם שולחים פנימה לחזית.
מה שאתה אומר עכשיו, זה, אתה יודע, זה מכה בי, כשהם נמצאים ביחד בתוך שטח לחימה, ולאף אחד בעצם אין מרחב לפרוק אצל האחר.
אחד אצל השני, כן.
אחד אצל השני, כן, אבל אני מניח שהם גם רצו להחזיק את ה...
פסון.
כן.
כן, גם השני, כמה הוא יכול להכיל אותך, כמה הוא בעצמו, ככה, באוברפלו של רגשות, אז לבוא ולהמיס את הרגשות שלך על ה... על החבר צוות שלך, ואני חושב שאתה יודע, זה אולי אחד מהדברים שדיברו בהתחלה, עכשיו אתה בכלל, או שאני לפחות מפספס את הקטע הזה, שאתה גם המילואימניקים וגם סדירים שהשתחררו, ואומרים שיש טיפול, ואומרים שיש מסגרות, אז אומרים, כמו הרבה דברים שאומרים, אתה יודע, ופתאום מתחת לרדאר אתה קורא, אתה רואה דברים, היינו לפני שבועיים, אני כל שבוע מגיע שם לקבר, פתאום היה קבר חדש, ולא היה מותר לפרסום. זה אותו חייל שאחר כך...
רונן פרוטנוי, זכרונו לברכה.
כן, דיווחו עליו שהוא נמצא, מת, מת במיטתו בצבא.
בבסיס, ביהודה ושומרון.
חייל מילואים, אני זוכר, נכון?
ואתה יודע, כמה צריך למרקר את הדבר הזה?
לא, זה איפשהו מתחת לרדאר, והמשפחה עדיין נאבקת, שהיה שם משהו, ואתה יודע, כאילו, אתה מתחיל, אוקיי, מה האופציות? נפש מיוסרת, שהצבא
זה חנק. 300 ימי מילואים.
כן, ועוד כמה יש כאלה, אז זה לא קרה להם עכשיו, ואתה יודע, אתה קורא את המספרים, 40% מהמילואים נקים פותרו וזה, אז זה עובר לאנשים מתחת לרדאר, כי אנשים כרגע עסוקים בהישרדות בישראל, קשה להגיד, אבל עסוקים ביום-יום, ואתה יודע, גם דיברנו אז, אתה זוכר, במייקרוסופט, על המושג של דסנסיטיזציה, שצובטים אותך מספיק פעמים, אחרי 3 פעמים אתה כבר תפסיק להרגיש את הצביטה הזאת, כי הגוף כבר ילחש את המקום בצורת אם נצא לזה מטאפורית. אז אותו דבר, זה דברים שאתה קורא עם החטופים. עוד פעם החטופים, עוד פעם החטופים.
נשארתי עם זה, עם מה שאז תיארת.
מתרגלים. אבל המושג הופך להיות מנרמלים. אז אנחנו מנרמלים את המצב, כן? מנרמלים את המצב של החטופים. זה בהרבה דברים עושים ככה, בהרבה מאוד דברים. פתאום זה, אם זה לא נגע בך אישית, אם זה לא איכשהו נגע בך אישית, או משפחה שלך אישית, אתה ממשיך בעולם המודרני 2025, עם הרשתות, עם הכל, אתה ממשיך את החיים שלך, אתה ממשיך את הדברים, לצערי, עוברים יותר מדי ליד האוזן. וזה כמו שאמרנו לפני זה, זה חד וחלק, מה שהכי פוגע פה, עזוב ימין ושמאל, זה שחוזרים אחורה, חוזרים לשישי לעשירי, עם הכיתוב הזה שהוא נוראי, נוראי, אני לא...
נוראי, אתה יודע, אני רוצה כן להגיד לך, אני מסכים עם מה שאתה אומר על הדבר הזה, שבעצם באמת יש משהו שמתרגל, אבל אני חושב שיום הזיכרון הזה, שעוד רגע מגיע, יוצא לי לדבר, זה לא שאני יוצא לדבר עם כל העם ולעשות מחקרים, אתה יודע, אבל אני חושב, אתה אמרת את זה באותה כתבה בעובדה, על העם, על הדיסוננס המטורף שיש בין העם, בין החברה שלנו לבין ההנהגה, ואני רוצה להגיד שבעם, כל כך הרבה שיחות, עכשיו כבר אנשים מתחילים לדבר לקראת יום הזיכרון, איך נוכל להכיל, איך אפשר לזכור את כל הסיפורים, ולכל לוחם שנפל, ולוחמות שנפלו, מגיע שהסיפור, שהזיכרון הזה תמיד יהדהד, ויסופר עד קץ הדורות. אז אני רוצה להגיד שהלוואי, אתה יודע, ואנחנו כחברה, למרות ההנהגה, ויש לי גם ביקורת על התקשורת ואת מה שהיא בוחרת לשדר, כי דרמות זה הרבה יותר, אתה יודע, סקסי.
ברור.
אבל...
ברור.
גם מה שסיפרתם באמת על אותו לוחם שבמידה ומצא את מותו בצורה שכזאת, אבוי לנו כחברה, אם לא נצליח להיות שם, לעזור, לתמוך.
זה מאוד מאוד מטריד, זה מזעזע אותי שמחליקים את זה מתחת לשטיח. שברגע שדבר כזה קורה, אין הותר לפרסום, ואתה לא מבין את זה, ואם לא היינו מגיעים, או שלא הייתי רואה בפי, אם לא היינו מגיעים לקבר של עדי, והיינו רואים במו עינינו, לא, מי ידע את זה?
מי ידע?
אז בפייסבוק יש, כי זה משהו שהוא כזה לא מיינסטרים, אבל... כלום, והוא לא היחיד, והוא לא יהיה היחיד, כי לא, הם שקופים ולא רשום להם על המצח, והם הולכים ונעלמים, והולכים ומאבדים את עצמם, והם יגידו לך, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בסופו של דבר הם מרגישים לבד. והבדידות הזאת היא בסוף גובה את המחיר הכי כבד, ואי אפשר לראות את זה. אי אפשר לראות את זה, רק צריך פשוט להבין שכל מי שהיה בשביל העשירי, כל מי שלחם בעזה, כל מי שאפילו לא לחם, אפילו היה שם, גם כחובש, גם כרופא, גם כספק,
כולם, כולל כולם, תומכי לחימה.
כולם צריכים להדליק לנו נורה אדומה.
לגמרי. אני רוצה אבל כן לחזור ליומן הזה. מה אתם מוצאים שם, בכתבים שלו? אני זוכר איזה סיפור שהוא מספר על חבורת הקיבוצניקים, שפוסעת לעברו. איך זה בשבילכם?
זה בוקס בבטן. אני רק טיפה ירחיב את כן. מה שאמרת, זה שהם כבר הגיעו לעוטף, אז רצו אליהם קבוצה, על זה אתה מדבר? כן, קבוצת קיבוצים כן. שאומרו, איפה אתם? נטשתם אותנו, אתם לא פה, לא הייתם פה. ובעצם הוא כותב, אבל אני פה, ואני פה בשבילכם, ואני נלחם בשבילכם, ו... עשיתי את הכי טוב שלי, אני, באמת, אני פה. ואז אתה הולך 2 אחורה, להפגנות, לרפורמה, לדריסה הזאת של הדמוקרטיה, ואתה מבין שבעצם כבר 15-16 שנה, שזה לא מפלגת שלטון שלי, אני לא הצבעתי אף פעם עבורם, אבל אני עדיין אזרח שמשלם מיסים ונוטל בנטל, וחי את חייו כחוק, פתאום אתה מבין את ההידרדרות ואת הריקבון, שהוא לאט, 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 לאט הגיע, עד שבאמת הגיעה ההפיכה המשטרית, שזה באמת לשנות את כל המשטר פה ואת הדמוקרטי, ואתה בשבילך, דמוקרטיה זה לא הרוב קובע, בשבילך דמוקרטיה זה זכויות מיעוט. זכויות מיעוט. וכרגע, והכל מתחבר לך, כי אתה מבין שלא רק שהם הופקרו בעוטף, גם הוא הופקר, גם הצבא הופקר.
אני חושב על ילד שאמור, שמגיע במסגרת תפקידו הצבאי, ולקבל כאלו אמירות, עם מה... זה מטורף.
הוא המשיך להילחם, ועשה את המקסימום שלו. כן.
ובאמת הסיפור הזה, תיארת את זה כל כך במדויק, באותו יום, באותה משמרת של יממה, בעצם צהל מבצע פעולת חילוץ הירואית של שני חטופים, שהם גם מניר יצחק, לואיס ופרננדו, המאממים. כמה זה... איך מגיבים לכזה, לצירוף הזה?
אני חושב שהנחת הרווחה זה כאילו ש... זה לא כאילו, זה בעצם בערב לפני הביאו לך את השחור. השחור שבאמת אין יותר שחור ממנו. אבל תוך כדי זה, פתאום נתנו איזו נקודה כזה, איזה הבזק של אור, שזה מתקשר למה שדיברנו לפני זה, שזה מה שהוא רצה. בום. כלומר, זה כאילו, אוקיי, בינגו, הצלחנו, הוא לא סתם, וזה עוד בטווח של השעות מזה שהוא נפל, הוא לא סתם, הוא אמר, אני רוצה חטופים, אז הנה, יש שניים, ואז עוד היה תקווה שהנה שניים, אז צהל יש לו איזושהי תוכנית, אנחנו נצליח להחזיר אותם, הם מצליחים בשתיים האלה, ואנחנו יודעים שאחר כך לא ממש, התהליך הצבאי לא זה שיחזיר את החטופים, אלא יותר ביפר, התהליך המדיני, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ולכן זה היה אור כזה גדול, ולכן אני, אתה יודע, זה יצא בי באיזושהי ספונטניות לדבר על זה, כדי לחזק את התהליך הזה, לתת לזה עוד איזשהו פוש, עדי נפל, אבל ביום שבו הוא נפל, יש אור, זה כמו שאתה, אתה יודע, אחרי שריפה, אתה רואה פתאום את הנבט הראשון, כן. אנשי טבע, אנשי כרמל, אתה רואה את אחרי שריפה, ואתה רואה את הנבט הראשון מהצטרובל, מהצנובר של האורן, זה ככה, זה שחור של פחם, ואז פתאום יש איזה ירוק שפורח, זה בדיוק היה זה. אבל... אני לא יודע, באמת, אני אז בזמנו ישבנו גם כן במחאה של החטופים, ודיברנו על ליל גלנט 2, שבעצם לא יצא לפועל, לא היה שום דבר רציני, ואתה רואה עכשיו תהליכים אחרים שקורים, לא ניכנס לזה, ואני לא מצליח להבין אנשים שמצליחים לקחת את זה ולשים את זה, אוקיי, זה בסדר, בשביל האג'נדה מסוימת, אם זה אג'נדה של צבאית, כיבושית, תפיסתית, משיחית, אני לא יודע מה, להגיד שמותר להשאיר
נזק משני.
ישראלי, בן אדם, מותר להשאיר אותו מתחת לאדמה, זה קונספטואלית, אתה רכוב. באמת, בן אדם שלא מצליח להבין את החשיבות, וכשאני מגיע לקיצון, אני אומר, הלוואי, וזה היה משום המשפחה שלך, כי אז בוא נראה איך אתה יודעת מתמודד עם זה. אז אתה לא רוצה לייחל למישהו דבר כזה, אבל אתה בשלב כזה, אתה אומר, אוקיי.
המוח לא מסוגל לתפוס איך מישהו יכול להגיד כזה דבר.
עד שזה לא יהיה אח שלך, או הבן שלך, או הבת שלך, שמה, אתה לא תבין במה מדובר, אתה לא מבין מה עוברים ההורים של המסכנים שרקדו בנובה, או של החיילים ששמו אותם במקום אחרון. אתה לא מצליח להבין מה זה אומר שהילד שלך, אח שלך, המשפחה שלך, האדם שלך, נמצא אצל אחרים מתחת לאדמה, ו... באמת, אז
זה בלתי נתפס. אני חושב, אמרתי לכם, חז"ל, לא סתם אמרו, כל המציל נפש אחת, אחת, בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. הייתי איתכם באותה כתבה, זה עצוב להגיד שגם נכון ליום הקלטת הפרק, 548 ימים, אבל ההורים של מתן אנגרסט, חגי וענת המופלאים שבאו, ואני זוכר שהיא אמרה לך משפט שם שככה כל כך תפס אותי, ש... הם עוד יבואו לכאן עם מתן ויחבקו אתכם כדי שתבינו על מה עדי, ואמרת לה אני יודעת על מה עדי. ואז נפגשנו באותו פאנל עם עמית לוי, המתוק, אח של נעמה, תצפיתנית, שלשמחתנו כבר שווה. ואם היה רגע אחד מכל הפאנל הלא פשוט הזה שהיה שם, כי באמת היו כמה דוברים, ודיברתם איתו, הוא הסתכל עליכם והוא השתתף בצער הגדול שלכם. את זוכרת את זה?
בטח. ואני אמרתי לו שיש נורא מזה. שאני קשה לי להכיל את הכאב שלו, שזה כאב שהוא... של הדאגה, של הלא נודע, של ה... זה כאב נוראי, זה כאב נוראי. הייתי שם עם עדי במלחמה, אנחנו עכשיו בכאב אחר, כאב שהוא סופי, סופי. אבל הכאב, יש המון סוגים של כאב, כאב ענק.
הסתכלתי על שניכם מהצד, וגם עכשיו אני מאוד בעיניים. כי... והוא גם זכר את זה. זה היה רגע כזה בפאנל שאת כל כך מדברת יפה לבחור צעיר, ואומרת לו... אתה באפור.
מאוד התרגשנו, מאוד מאוד התרגשנו, כשהן חזרו, מאוד.
מה באמת, כשרואים את כל החטופים ששווים?
אתה לא מבין איך לא מחזירים את כולם, איך, מה, על מה הם חושבים? זה, הטיפין הזה הוא בלתי נסבל, ובאמת הזמן שלהם נגמר. צריך להחזיר אותם כמה שיותר מהר, זה... אני אגיד לך יותר מזה, ואני אומרת את זה למשפחה, אבל אני גם אגיד את זה בפורום כזה יותר ציבורי. אני לא מסוגלת להתאבל על עדי עד הסוף, עד שלא ייגמר סיפור החטופים. זו תחושה של משהו שלא נסגר. בדיוק כמו אמא שעוד אין לה קבר, לבכות עליו.
סיפרת לי לפני שהתחלנו, דיברנו על המשמעות של הקבר.
לקבר יש משמעות. אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם מאמין, אני באמת לא... ובשנה הראשונה אני ברחתי משם, אני לא רציתי, אני בקושי בקושי הגעתי. הגעתי כשהילדים אמרו שהם רוצים לבוא לעדי. ואיכשהו... היום, שעברה כבר שנה וחודשיים, אני מוצאת את עצמי נמשכת לשם, רוצה לבוא לשם, רוצה להיות איתו. אין לי מקום אחר. אני כואבת את כאבן של האימהות שאין להם את זה, שאין להם את המקום הזה.
גדלנו, אני יליד 72. אז רון הרד היה האתוס של החטוף הישראלי שלו, יש את אלי כהן, אבל אצלי יותר היה הקטע של רון הרד. ואין ספק שדברים מאוד מתחדדים לך בחוסר קבר. זה הכי פשוט שיש. כשאין לך מקום, שאתה יודע ששם הבן אדם, הגוף, הנשמה, כל אחד עם התפיסת נשמה שלו, אבל שיש מקום ששם זה רובץ. וזה כמו שרקפת אומרת, סוג של closure. closure זה מילה מאוד מאוד ריקה בהקשר של, של מוות של בן אדם, אבל החשיבות של קבר, אי אפשר לתאר אותה. אני הייתי כן פוקד אחת לשבוע לערך, קצת, לפעמים כן, לפעמים יצא לי קצת לפספס, אבל בקטע שאתה מתחזק במרכאות, את המקום כבית הנוכחי של הגוף של עדי. הנשמה, כאילו אנחנו אנשי יותר מתחברים לנשמה שלו בטבע, mm-hmm. בפריחות, בציפורים, בפרחים, כי זה מה שהילד היה הרבה יותר ילד של טבע. אבל לחשוב על ההורים שיודעים, ושהילד כבר לא בחיים, אבל יש סיכוי, כמו שאתה אמרת, שהם לא יראו לעולם את הגופה, כי זה מקבל איזשהו משניות מאוד מאוד, מאוד מאוד נמוכים בסדר עדיפויות, זה קטסטרופה. זה באמת, זה קטסטרופה שהנפש של רק מי שאיבד ילד או קרוב שלא יכול לבוא אליו להתפרק במקום הזה, לא הבין. לא יבין, כבר זר, לא יבין את זה.
באמת חוויה קיומית שהיא כל כך...
כן.
אני אגיד לך מה, אותי, גם אנחנו לא מדברים, כאילו לא, עוד לא נכנסו לפן הזה, שעכשיו אתה, אתה יודע, אתה רואה, אנחנו כבר פחות בחדשות, בליקור חדשות, אבל אתה, בלראות בפיזית, אבל לראות את ה, להיכנס לאתרים של האתר חדש שאתה נכנס, ואתה רואה שפתאום יש יותר ויותר ידיעות, הלחימה יותר ויותר עצימה של צהל בחזרה עוד פעם בעזה. עכשיו אתה אומר, אוקיי, מה המשמעות של זה? אז כל פעם עשרה הרגנו, מחבל הרגנו, עשרה מחבל, עוד רגע, אין רק אין של זמן, שהם יצליחו גם כן. ועוד פעם, הוא יותרו לפרסום, ואנחנו בגלגל הזה לאחורה. אז איכשהו יש קצת נשימה לעם הזה, כשכבר כמה חודשים לא הותר לפרסום, יש לך ספק שזה רק אין של זמן, אם אנחנו נכנסים עכשיו ציר מורג, קוראים לזה מורן, אני כבר לא זוכר קוראים לציר הזה עכשיו, ונכנסים יותר ויותר בגלל צורך, רק עניין של זמן, וזה קטסטרופה, זה קטסטרופה, קטסטרופה, ואתה רואה את זה כשבעצם משפחות חטופים פונות לנשיא של מדינה אחרת, תעזור לנו, כאילו הם נואשו מראש הממשלה שלהם, אז הם פונות לטראמפ, בבקשה, בוא תגיד לו מה לעשות, כי אנחנו כבר מצינו, אנחנו כבר לא יכולים יותר.
זה תסריט שאתה יודע, אני כל פעם שומע, אני נוכח ברגע, אני שומע אותך מדבר, ואני אומר, הלוואי ומישהו יעיר אותי מהחלום הנורא הזה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
יש משפט שעדי מאוד אהב, משיר של בית הבובות, מה שקולך כן. הפנימי אומר, זו כן. האמת שלך.
כן, אני אתן לראות לספר, כי זה שיר שהוא הוא בחר עבורה.
אתה הנחלת לו את ה...
כן, אז הלהקה היא בעצם בטווח הגילאים שלנו, קצת יותר צעירים, אמיר אטיאס, ואני זוכר, שכחתי את השם שלה.
אני רוצה להגיד שיף, אני לא זוכר אם איתי או אלון.
בכיתה י' א' הכרתי לעדי ולאח של אורי, הבנות קצת יותר צעירות, את השיר הזה, שיר בעיפרון, ועדי לקח ישר אחרי שהכרתי את זה, וזה היה השעון המעורר שלו כל בוקר, במקום צלצול היה מתנגן השיר, עכשיו זה משפט אחד שהוא כתב ביומן, אבל כל השיר שם עם מסרים באמת פשוטים, אבל קולעים בול אחד אחד. והוא חי ככה. ואני חושב שזה זכותו של כל בן אדם, וצורך של כל בן אדם לחיות לפי האמת שלו, אבל הוא צריך להיות מאוד מאוד אמיתי עם עצמו, ולא פייק, כאילו להגיד, זה האמת שלי, אבל בפנים לחשוב בראש, אתה יודע, כאילו, יש, כן. יש משהו מאחורה. ואני חושב שככה גם עדי צבר חברים, כאילו, זו קבוצה כזאת, גם בצוות שלו, הלוחם במגלן, וגם החברים מהבית, שהם חיים לפי האמת שלהם, וזה מדהים לראות את זה באמת, זה דור שמאוד מאוד יפה לראות את, איך הוא מתפתח, וכולי תקווה שזה גם דור שיצליח לצמוח בישראל, ולפתח את המדינה הזאת, עם האמת שלהם, ואתה יודע, אני לא בא, כל אחד באמת, אתה לא, בקטע של שיפוטיות אפס, כל אחד יש לו את האמת שלו, אבל צריכה להיות גם איזושהי תפיסה כללית לגבי הקיום של העם הזה, כי באמת אין לנו מקום אחר.
אין לנו מקום אחר.
זה גם עדי עדי אמר, זה היה ברור לעדי חד וחלק, כן? הבור לדי חד וחלק, למרות שהוא גר 3 שנים, כי אני עשיתי משלחת ביוסטון, אז הוא גר שם בחול, והוא טעם, הוא היה ילד, אבל הוא טעם את המנעמים של ארצות הברית, אפשר לכל זה ככה.
באיזה גיל זה היה?
הוא היה בכיתה
חזרנו בגימל שלו.
נכון. גן חובה, גן חובה הוא הגיע לארצות הברית, הוא כבר זוכר, הוא כבר, זה גיל שכבר יש זיכרונות, הם זוכרים, ולא ספק היה להם ברור שישראל, הם אוהבים את המדינה הזאת, הם מבלים בחול, יש להם את היכולות לטוס פה, לטוס שם ולבלות, אבל אין להם ספק שהם אוהבים את החבר'ה שלהם, את המדינה הזאת, יש לה הרבה מאוד מה להציע. מה יהיה הלאה? אני מקווה שלא לא נבריח אותה מפה, באמת, אני לא נכנס לזה כרגע, גם מבחינה פוליטית, אבל אני מקווה שיהיה להם למה להתחבר פה.
אמן, 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 אמן. אני רוצה לדבר עליכם. זאת שאלה שאני מתקשה אפילו לשאול אותה, אבל הטייטל הזה של הורים שכולים, לבוא, להתראיין, לדבר, תקסים, איך אתם עם זה, רקפת? אם זה לגיטימי שאני שואל את זה?
זה טייטל ש... טייטל לא מבחירה, זה ניאון. ענק שהולך לי מעל הראש כל יום. זה התמודדות יומיומית, לא פשוטה, כי אתה פשוט לא יכול להכיל שום התמודדות מעבר להתמודדות שאתה הטרגדיה הנוראית הזאת ש, שקרתה לך. אז קשה, כל דבר הוא שפעם היה קל, פתאום הופך להיות מאוד מבלבל, קשה, לא, 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 לא מצליחה, לא מצליחה לעמוד בו, אז אתה מתכנס, אתה, אתה מנסה לשמור על משהו מאוד מאוד צנוע, אתה מבין שאתה לא עכשיו יכול לטרוף את החיים, אתה מתפקד, אתה עובד, המשפחה, הילדים, וכל השאר זה בונוס. ואתה נעזר, אתה נעזר. אתה נעזר בעיקר במשפחה שעוטפת אותך מכל הכיוון ומכל כיוון ברמה של לקרוא את המחשבות שלך ולפני שאתה בכלל מבקש לעשות ולהיות שם ולדבר על עדי ועוד פעם לדבר על עדי ו... וכל דבר הנצחתי שרק אנחנו רוצים, הם ישר מתייצבים. היום למשל אנחנו הולכים למשחק כדורגל, יש קבוצה בקריית ים שהיא על שם עדי. והם עולים לליגה לאומית, ו... ואנחנו נהיה חלק מה... נהיה חלק מהמשחק, ונפגוש את הקבוצה, זה מרגש, הדברים האלה מרגשים. לא יודעת.
אז אתה יכול לעשות פודקאסט שלם, אם לא סדרת פודקאסטים, שזה שונה לדעתי מאוד במלחמות קודמות, בגלל כל מה שקשור לעולם המדיה, תקשורת, רשתות חברתיות, משהו שנקרא הנצחה. הנצחה זה נושא ענק. כל משפחה לוקחת את זה לכיוון שלה. יש משפחות שהן all in בהנצחה, יש משפחות שהן הרבה הרבה פחות, וכל אחת מנסה למצוא, כאילו, לתפיסתי, את הנקודות שחשובות לה, אתה לא יכול, אתה פונים אליך מכל כיוון. אנחנו במדיה, רק בדברים מזקקים את הדברים שאנחנו חושבים שהם הם, הם נכונים, שאנחנו מתחברים אליהם, אליך, אל חן ליברמן, למתי החטופים שביקשו מאיתנו, וזהו, לא, לא היו עוד, ופנו לא מעט, ואנחנו אמרנו, המון תקסים של הצבא, של היחידות עצמן, וגם מעבר לזה שהם אומרים לך, בוא, יש יום כזה, יום כזה, אתה מקבל בערך בכל שבוע, אתה יכול למצוא, אם אתה all in בתוך הדברים האלה, אתה יכול למצוא אצלך בין פעם לפעמיים בשבוע, שאתה מתעסק בהנצחה, בתקסים, לאו דווקא של הדיבר, לזכרם, מה שנקרא, נגיד בזה. אם אתה נכנס, כאילו, קטונתי, אני מדבר על לירון, אם לירון נכנס לדבר כזה, אתה לא מתפקד. כן. כי אתה יודע, אנחנו עכשיו יושבים, מדברים על זה, תהיה את ההתפרקות.
ברור.
על אז אם זה לא בבוקר שהיה לפני, או זה יהיה אחרי, יותר מאוחר וזה, אז אם אתה רק שם, אתה, מה שלירון מרגיש זה שהוא לא יצליח לתפקד. ואני אומר לך שוב פעם, התפקוד שלך, ובשביל ש... והם יודעים את זה, שהם הטייטל לילדים, כן, הם שמעו את זה כמה פעמים אפילו בצורה די לפנים, כשהיינו בכיתה של הבת עכשיו, ודיברנו על זה שבזכותם, או למענם, אנחנו ממשיכים את המסע הזה שנקרא חיים.
בני כמה הם?
יוד, יוד בית, ואורי כבר השתחרר לפני איזה שנה. כל אחד בטווחים של שנתיים. 18 זה הילי, שהיא הבת הגדולה, שנתיים לפני זה ספיר.
ספיר.
שהיא לפני גיוס עכשיו, כן.
כן, הילי לפני גיוס.
עוד נושא ענק.
איך מתמודדים עם זה? קודם כל, אני חושב שאורי, בזמנו דיברנו אז, שמעתי אותך אומרת שאחיך השביע אותו אז, שהוא לא יחזור ללחימה.
הוא לא חזר ללחימה. אין שום סיכוי בעולם שהייתי נותנת לחזור ללחימה.
ברור.
ואחרי כמה זמן, שבעצם לא היה להם הרבה מה להציע לו, כי הוא לא רוצה להיות ג'ובניק, אז הוא פשוט השתחרר מהצבא. ועכשיו הילי אמורה להתגייס, שהיא גם רוצה את הכי משמעותי, והכי זה, אז היא הבינה כבר שהיא לא קרבי, אבל פתאום יש איזה משהו שהוא טירונות קרבית, אבל אחרי זה חצי קרבי ולא קרבי, והיא לא מבינה את המשמעות שזה... שזה לא משהו שאני מסוגלת לשאת. אני לא מסוגלת לשאת כזה דבר. לא מסוגלת. הם מבחינתם, כנראה שמשהו בחינוך ממשיך וממשיך, וזה כאילו לא, לא, לא משתנה, אבל אני לא אותו בן אדם, ואני לא מסוגלת להכיל את הדאגה הזאת. אז היא תעשה משהו משמעותי, אבל קרבי הועיל אותי.
אני מאחל לה שתעשה את הכי משמעותי, שהלב של אימא שלה ואבא שלה ידע קצת שקט.
היא תדע לג'נגל את זה, הילי,
אני בטוח.
מתחזקת גם את העמוד שלו באינסטגרם, היא מאוד רגישה, היא תדע לג'נגל את זה, אני
ספק. שזה הזמן גם להזכיר את העמוד באינסטגרם, איך בעצם מוצאים אותו, מי שרוצה לעקוב, איך העמוד נקרא?
Remember Adidi. כן, זה כל פעם חוזר נושא של הנצחה, כמה, אתה יודע, זה הפך להיות בגבולה המדיה, כמה עוקבים יש לך וכמה זה. אני מסתכל על זה טיפה אחרת, אני מסתכל על זה, מי ימשיך בעוד 5 ו-10 שנים להזכיר ולדבר על עדי, כי זה התפיסה שלי לפחות, שאתה יודע, אתה מכיר את האמרה הזאת שאתה מת באמת רק,
כן.
כשמישהו אחרון יסיק להזכיר את השם שלך, אז יש עוקבים, יש כמויות של עוקבים, שזה אנחנו לא, הדור שלי, אני לפחות לא into it, הצעירים הרבה יותר כן, אבל מבחינתי, אני תמיד אומר להם, אני רוצה לזקק את אלה ש... אז עכשיו עוקבים הרבה, אבל אני רוצה אותם 5, 10, 15 שנה, אלה שימשיכו לדבר עליו.
אני אשאל שאלה אחת לקראת סיום. איך אתם מצליחים אחד עבור השנייה להיות, לראות? ראיתי את זה גם בפאנל ההוא, ואמרתי לכם, התאהבתי בכם. כאילו, יש פה... ויחסית אני חייב להגיד, הזהרתם מראש בחלוקת הדיבור.
אני חושבת שבסדר, שהייתי בסדר, לא? חלוקת הדיבור.
אתה מרשה לי להחמילה ולהגיד שהיית הרבה יותר מבסדר.
ממש ממש התאפקתי. לירון, מבחינתי זה הכוח. הילדים זה האור, אבל לירון זה הכוח. זהו, זה אומר הכל. אני חושבת ש... מזל מזלי לעבור איתו את המסע הנוראי הזה, כי לבד זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. ואנחנו אחד בשביל השני, עם אהבה גדולה שהיא כבר אהבה שהייתה שם תמיד.
כן.
אנחנו עובדים יחד, אנחנו כל הזמן יחד, אנשים אף פעם לא הבינו את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים להיות ככה, כל כך צמודים וכל כך הרבה זמן, ותסים לחול ביחד, ו... אנחנו פשוט חברים, וזה מפחיד. כשזה קרה, כל הפחד של המשפחה ושל העובדת הסוציאלית, היו שחס וחלילה לא נצליח להחזיק מעמד ביחד.
כן.
מאוד מאוד פחדו מגירושין אין לי משהו אחר שמחזיק אותי פה, רק לירון. ממש.
לי זה, אתה יודע, מסתכק למשפט, מה שכלך הפנימי אומר.
כן.
אז אתה לא צריך להגיד כלום, אתה מסתכל, אתה שותק, אתה יודע מתי לא להישבר, כי אתה יודע שזה לא זמן נכון בשבילה. אבל בקטע של הזוגיות שלנו זה לא משהו שהוא מאתגר אותי, כי זה כל כך אמיתי וזה שזה, אתה יודע,
אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שבאתם. והלוואי והפרק הזה, אני יודע שכל מי ששמע, כל מי ששמע את הסיפור, כל מי שרואה אתכם, מדברים את הכנות שלכם, את המהות הפנימית הזאת, לעולם, 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 לא ישכח את עדי.
זה, אתה יודע, אני לא אגנוב לך את הסיום, אני רק אגיד לך ש...
אתה יכול לגנוב לי משהו בלך לירון.
זה עדיין, זה אחד הדברים ש, אפשר להגיד, מפתיעים. גם שנה וחודשיים אחרי, אתה פתאום מקבל מסרים על אנשים שהכירו, שאתה לא יודעת שהכירו, זה כבר שנה, זה כבר הגיע, זה כבר, אתה יודע, זה הגלים של ה... אבן שנזרקה, כבר הגיעו מאוד רחוק, ועדיין פתאום תקבל מסר, הכרתי את עדי בדרך זה וזה וזה וזה, וזה היה ילד, הוא עיקר גלים, וזה מה שמדהים אותנו.
אני בטוח.
פשוט מדהים אותנו.
אני נותן חיבוק ענק ללב שלכם, ותודה רבה רבה שבאתם.
תודה לך.
ואני פה איתכם...
תודה, צחי, תודה. אני באמת בתפילה שאולי, אני לא יודעת, כמו שנעמה חזרה הביתה, אולי בליל הסדר ישבו איתנו...
אמן.
ישבו איתנו עוד. בשולחן עוד.
אני רוצה להגיד כולם, יש פעם שמעתי איזה משפט יפה שחבר טוב אמר לי, אם אתה סומך על אלוהים, תבקש ממנו הכל. אני באתי להגיד אפילו שקצת, בא לי לבקש את כולם. שהחיים לשיקום והחללים לקבורה. ותודה רבה שבאתם וסיפרתם את, את הסיפור של עדי כאן. אני אוהב אתכם, צחי. תודה רבה.
Thank you.